כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. לכל הרוחות. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. הסכמי השלום עם דובאי ובחרן הקימו לתחייה מיזם של הקמת צינור אדיר ממדים להובלת נפט מהמפרץ הפרסי דרך אילת לאשקלון וגז בכיוון ההפוך. אילי הנפט והגז מרוצים, אבל תושבי הערבה מיואשים, אחרי שהצליחו לעבור ל-100% אנרגיה ירוקה ביום, התקדמו בשיקום שמורות הטבע באילת ועברונה והגדילו את התעסוקה בפריפריה ובמגזר הבדואי. צינור ענקי ומיותר יכול להרוס את הכל. מסע עצוב ממעמקי הים האדום לשמיים של קיבוץ קטורה. תחנה ראשונה, מפרץ אילת. משמורת אלמוגים לאוטוסטרדה של דלקים מזהמים. מוזר לראות את אילת שוממת וריקה. העיר שבשנה רגילה פוקדים אותה כ3.5 מיליון תיירים שמרעישים בלי סוף, נמצאת כעת בשיא עונת התיירות מחול, אבל הקורונה נעלה את הגבולות והיא שקטה כמו המדבריות שמקיפים אותה. הביולוג הימי פרופסור נדב ששר לוקח אותי לצלול. גם כאן, בקצה שמורת אלמוג, יש תחושת שממה, אבל לא בגלל הקורונה. פעם היו פה המוני אלמוגים, ועכשיו הם אינם. יש רק מעט דגים ומדבר תת-מימי. דליפות הנפט שהתרחשו כאן בשנות ה-70 בגלל תקלות בפריקה במסוף הדלקים של חברת קצא, 0.5 קילומטר מכאן, הרסו את סביבת המחיה במצולות. גם עכשיו, אחרי יותר מ-40 שנה, השונית לא הצליחה להשתקם ולחזור לגודלה הטבעי, אומר ששר. ששר המכהן כיושב ראש עמותת מדבר וים אילת, שפועלת למען ניקיון המים המקומיים, מסביר לי שהוא מרגיש טוב יותר בתוך המים, עם משקפת והחליפה צלילה רטובה מאשר על החוף. ולוקח אותי לשנרקל בבית גידול מלאכותי לאלמוגים, הניצב בעומק 4 מטרים בקרקעית. מבנה תת-מימי חלוד, שבו שתל אלמוגים לפני 2 שנים. האלמוגים נראים כמו עציצי בונזאי קטנים, שהודבקו על פסל חלוד של תומרקין, וביניהם חגים כמה דגים צהובים. בעוד כמה שנים, מסביר ששר, כבר לא יראו את הברזל, וזו תהיה עוד שונית בים. אבל האופטימיות שלו מתחלפת במהרה בדאגה, משום שגם המעט שנותר משמורת האלמוגים המפוארת עלול להיעלם בקרוב. במסגרת הסכמי הנורמליזציה עם מדינות המפרץ, מדינת ישראל רוצה להגדיל משמעותית את תעבורת האנרגיה במפרץ אילת, כך שיועברו בו כמויות אדירות של נפט מהאמירויות לים התיכון, ובכיוון ההפוך, גז ממאגר לוויתן. לשם כך בוחן משרד האנרגיה הקמה של מפעל פטרוכימי להנזלת גז לייצוא באוניות בסמוך לנמל הדלקים של קצא, החברה הממשלתית המחזיקה ומפעילה את צינור הנפט מאילת לאשקלון. בחודשים האחרונים, המשרד אף קידם הנחה של צינור גז בקוטר ענקי של 36 צול, בהשקעה של 760 מיליון שקל, הישר מאסדת לוויתן שבחוף נחשולים לאילת, כדי לחבר את אילת לרשת הגז הטבעי, אף שבפועל מדובר בהיקפי אנרגיה גבוהים בהרבה מצורכי העיר. אם לא די בזה, לפני כחודשיים חתמה קצא על הסכם הבנות עם חברות נפט מהאמירויות להולכת נפט בים האדום, שבעקבותיה מתכוונת החברה להניח צינור נוסף בערבה, בתוך שמורות טבע נדירות. הצינור יועבר דרך הערבה והמכתשים במצפה רמון והנגב, והסתיים באשקלון. דרכו יועברו כ-60 מיליון טונות דלק בשנה, שאותן יפרקו אוניות ענקיות במסוף הדלקים. לפי הערכה זהירה, בכל שנה ייכנסו למפרץ הקטן כ-240 מכליות נפט. כל אחת מהן מכילה כ-250 אלף טונות של נפט גולמי, שמונעות במנוע דיזל מזהם. עליהן התווספו גם מכליות גז ואוניות מסע להובלת סחורות, שמספרן יגדל אף הוא בשל הרחבת הנמל. המשמעות היא שהיקפי הזיהום בעיר יזנקו לשמיים, עוד לפני שמביאים בחשבון את התקלות שיקרו, עניין שבשגרה בענף האנרגיה המזהמת. ששר שולף תמונות משנות ה-70 שהוציא מארכיון העיר אילת, ומראה כמה מטונף היה אזור המפרץ, שחור כולו מנפט וזפת. אין פה שאלה אם האסון יקרה, כי הוא בטח יקרה. כך זה בכל העולם, זה רק עניין של זמן. אנחנו מגיעים למסוף הדלקים של קצא, בסמוך לריף הדולפינים המפורסם. רק השנה נפתח חוף קצא מול המסוף הישן, שהפסיק להיות בשימוש. פתיחת החוף סימלה את סוף השימוש בדלקים פוסיליים במפרץ ואת תחילתו של עידן חדש. איש לא שאר מה יקרה בהמשך. משם אנחנו עולים לשכונת שחמון דרך ואדי צער ומצטרף אלינו שמוליק תגר, פנסיונר בן 80 ומזכיר עמותת מדבר וים אילת. קאובוי אילתי עם כובע בוקרים נצחי, סיגריה בפה, חולצת כפתורים פתוחה וטיליון שמשתלשל על חזהו. בשיפולי הוואדי, מראים לי השניים, מוקם מלון חדש עם נוף לים, שבקרוב יהיה כנראה חלק מנמל הדלקים. רוב ההכנסות של העיר אילת הן מתיירות. קשה לי להאמין שתיירים יבואו מחול כדי לנפוש בעיר שיש בה נמל דלקים ומתקן הנזלה מזהם, אומר ששר. האצבע המורה שלו נודדת מעלה לראש ההר, מעל שכונת שחמון. שם ניצאת חוות דלקים נוספת של קצה, עם מיכלי ענק הממוקמים זה לצד זה, בסמוך לתחנת כוח של חברת החשמל שפועלת על מזות. החשש שלו הוא שכשצינור הגז יגיע לאילת, יתחילו להפעיל את תחנת הכוח על ידי גז משעות הלילה. הנקודה הזאת מטרידה לאור ההישג הפנומנלי שרשמו השנה אילת ויישובי חבל אילות והערבה. 100% מצריכת החשמל שלהם בשעות היום מגיעה מאנרגיית השמש, בזכות פריסת השדות הסולריים בשנים האחרונות. לשם השוואה, האנרגיות המתחדשות מהוות רק כ-7% מצריכת החשמל של כל מדינת ישראל, ובזמן שאילת עמלה על הרחבת השימוש באנרגיה סולארית גם לשעות הלילה, המהלכים שמקדמות חברות הגז בתמיכת המדינה מאיימים להשיג אותה לאחור. תגר מצביע על רצועת שטח קטנה המפרידה בין חוות הגז לבנייני המגורים החדשים בשכונת שחמון, שם הם מעריכים שיוקם מתקן ההנזלה. זה נראה לך מקום למפעל? כל כך קרוב לבתי מגורים, הוא משתומם. מדובר בגז, חומר נפיץ. ואם מישהו שכח, אנחנו קרובים לסיני. רק לפני כמה שנים ירו פה טילים, ויש נוכחות איראנית באזור, טרוריסטים. תחשבו באיזו קלות אפשר להפציץ מחלית גז ולהתחבא בהרים. ואיזה נזק אדיר זה ייצור במפרץ הצער. עם כמות הדלקים שיש כאן, הפיצוץ שקרה בקיץ בבירות יהיה רק דימון. אם התוכניות להרחבת הפעילות בנמל יתממשו, כל נזק שהוא, בין שיגרם מדליפת נפט, פיצוץ חבלה או תקלה באחת מהאוניות, יכול להעמית אסון סביבתי שטרם נראה כמוהו בישראל. תחנה שנייה, באר אורה. המדינה הפכה אותנו לפח של פסולת לא רצויה. התחנה הבאה במסע שלי נמצאת ליד היישוב באר אורה, בסמוך לכביש 90 ושדה התעופה רמון. שם אני פוגש את איתי שני. הרכז הסביבתי של המועצה המקומית אילות, שמראה לי את הנוף שנותר כאן מהאסון הסביבתי הגדול ביותר שפקד את ישראל. ב-2014 נשפכו כאן כ-5 מיליון קוב של נפט גולמי במשך 5 שעות והחריבו את האזור. שני היה מהראשונים שהגיעו וראו במו עיניהם את הזוועה. זה היה יום חמישי בלילה, הוא נזכר. כל מה שאתה רואה פה סביבך עכשיו היה אז כתם שחור וענקי של נפט שזרם לשמורת הטבע עברונה. בכל הדבר הזה ממה? מישהו בקצה לא חיבר את הצינורות כמו שצריך. כיום זה עדיין בבתי המשפט, ואף אחד לא מוכן להתחייב לי שזה לא יקרה גם עם הצינורות החדשים שעומדים לפתוח פה. צינור הגז וצינור הנפט העתידיים אמורים לעבור במסדרון הצער של הערבה הדרומית, בתוך שמורות טבע מרכזיות כמו הר הנגב, המכתש הקטן והגדול, עברונה והרי אילת. המדינה הפכה אותנו במשך שנים לפח של כל הפסולת שהיא אינה מעוניינת בה. אומר שני, הוא מצביע על רצועת הרים שמסתרעת לאורך הכביש ומלאה בפסולת ממכרות הנחושת שבתימנה. איש לא מתכוון לפנות את זה. זו הזנחה. משם אנחנו ממשיכים במכונית לבריכות ענקיות, שחורות וריקות. פעם הן שימשו לצורכי מפעל קריאת הנחושת. כקילומטר משם נמצא האגם הנעלם. אגמון קטן ובו מים בצבע נחושתי בתחתית של בור עמוק באדמה. הוא דווקא יפה לדעתי. כן, זה יפה כי זה אגם באמצע המדבר, אבל לא הייתי ממליץ לצחות בו, כי איש לא יודע מה מכילים המים. יש שם כל מיני מתכות שלא נבדקו. נוסף על כך, יש הידרדרות של דופנות הבור, וזה מסוכן מאוד. האזור כולו נראה כמו תפאורה של סרט מדע בדיוני, שמתרחש במדבר אחרי שואה אקולוגית. הרים שלמים של פסולת שלא היו אמורים להיות שם, לצד בורות ענקיים. במעלה המכרה אנחנו חולפים על פני מנוף עצום, שהוא למעשה מסוע אפר נטוש בתוך בור עמוק באדמה. אחריו נחשפת בפנינו בריכה שחורה ומפויחת שגודלה כשל 2 אצטדיונים, מלאה בצמיגי ענק של טרקטורים ומסעיות. במרחק כמה מטרים מאיתנו אני מבחין בצינורות מתכת שמבצבצים מתלולית אפר, דומים למנשבים של מקלט. אחרי היציאה מסיני, מספר שני, הצבא הביא לכאן חומרים שאיש לא יודע לומר מה הם, וקבר אותם עמוק באדמה. יום אחד החלה האדמה לרתוח, אז צהל התקין שם את המנשבים. זה מה שקורה כשהמדינה מתייחסת לאזור המחיה שלך כפח אשפה, אומר שני. גרים כאן רק 5,000 תושבים. לכאורה לא צריך לדאוג, כי מדובר במעט בני אדם, ואת הגז ממילא לא מביאים עלינו, וברור לכולם בשביל מי מביאים אותו. אבל אנחנו לא נחשבים. 5,000 איש לא מעניינים את המדינה כמו גורמים פרטיים. ובעיקר חוזר שני על מה שאמרו ויאמרו לי כל המרואיינים בכתבה. אף אחד לא מבין למה הערבה צריכה חיבור לרשת הגז, כשבתוך 5 שנים היא כבר צפויה לעמוד ביעד של 100% אנרגיה ירוקה 20 שעות ביממה. הפקת חשמל מהשמש היא לא רק ירוקה, היא גם זולה משמעותית מחלופת הגז, כך שעבור תושבי האזור אין כל היגיון בהנחת הצינור. תחנה שלישית, קטורה. ליצרני הגז יש אינטרס להקים פה מתקן, לא למדינה. התעשייה הסולארית בערבה החלה את דרכה עוד ב-1992 עם השדה הסולארי שהקים החלוץ האמריקאי בריין מדווד המנוח בקיבוץ סמר, שמפיק 5 מגוואט ופעיל עד היום. אבל המפנה הגדול התחיל בזכות אודי אמיאל, ראש המועצה האזורית חבל אילות לשעבר. אני פוגש אותו מעל השדה המסחרי הראשון מקטורה, ממש בסמוך לגבול הירדני, ויחד אנחנו עולים על מנוף לגדיד תמרים לגובה של 5 מטרים. זו שעת שקיעה יפהפייה מול הרי אדום שמצדיקים את שמם. כבר לפני 16 שנה הוא נסגר בחיוך, הוא נאם בכנס של האום, שם נשאל על אנרגיה סולארית. 300 איש השתוקקו לשמוע מה יש לי להגיד בנושא, כי חשבו שכמדינת טכנולוגיה משופעת שמש, ברור שיש לנו אנרגיה סולארית. אבל לא היה לי מה להגיד. איך תסביר להם שאין לנו כלום? עוד באותו יום צלצלתי למנכ״ל המועצה ואמרתי לו, תקים מחלקה סולארית. בדיוק כמו שיש בכל מועצה מחלקת ספורט, תרבות או תעבורה, כך הכל התחיל. גם אמיאל לא מבין למה נחוץ צינור הגז. להערכתי זה קורה רק בגלל לחץ של יצרני הגז על מדינת ישראל. להם יש אינטרס להעביר את הצינור, למכור גז למזרח על חשבון התושבים שגרים פה, ומדינת ישראל תממן להם את זה. אין כאן אינטרס של המדינה. בקטורה אני פוגש גם את יוסי אברמוביץ', יזם אנרגיה מתחדשת שחתום על השדה הסולארי המסחרי הראשון בערבה, ועל כחצי מ-15 השדות שפועלים כיום באזור. הוא מלווה בידי ביתו הלל, שדואגת לעדכן באינטנסיביות את חשבונות האינסטגרם, הפייסבוק והטלגרם שלו, תחת הכינוי קפטן סנשיין. היום היא תעלה תמונה לציון 3 שנים לשיתוף הפעולה עם תושבי הכפר הבדואי תרבין עצנה, שנמצא בסמוך לרהט. בכפר גרים בני השבט תרבין, שהגיעו להסכם עם המדינה כי יפסיקו לנדוד בתמורה לשטחים חקלאיים. אלא שבשדות, כך גילו, כמעט אי אפשר לגדל דבר מלבד תפוחי אדמה. אברמוביץ' זיהה את ההזדמנות והקים על אחד השטחים החקלאיים את השדה הסולארי הראשון שבבעלות בדואית. בהמשך היום, הלל תצלם את אביה עם שותפיו וצייץ בשמו מנהיגות אמיצה ומוסרית של חברי חאג' מוסא תרבין שעל אדמתו שוכן השדה, ורעד אל קינן, אקטיביסט שלוחם למען שוויון זכויות סולריות למיעוטים בישראל, גאה להיות השותף שלהם. תחנה רביעית, תרבין עצנה. השדות הסולריים יכולים למגר את האבטלה במגזר הבדואי. הביקור בתרבין עצנה הוא כמו מסע במנהרת הזמן. בכניסה אליו הכפר נראה כמו עוד יישוב בדואי שהמדינה שכחה מאחור. בנו כאן חצי מדרכה, רק עם שפת מדרכה וחצץ, בלי לבנים. ילדים יחפים משחקים בכביש לצד חמורים, וכמה מכוניות נוסעות בכיכרות נגד כיוון התנועה. ואז, כשאנחנו מגיעים לקצה הכפר, הנוף מתחלף בקיצוניות ולפנינו נגלה שדה עתידני ענקי, שבו במקום גמלים ועיזים, פרוס שטיח אינסופי של קולטנים פוטוסולריים. אני פוגש את בעל השדה, חאג' מוסא תרבין במאהל סמוך לשדה. אנחנו מסתרעים על שטיחים ונשענים על קריות, בזמן שהם מגישים לנו קפה לפי כללי הטקס. השדה פועל זה 3 שנים, אבל לדבריו היה יכול לקום כבר ב-2012, ורק בגלל מריחות של רשות החשמל, הכל התעכב. השדה מפרנס יותר מ-50 משפחות בכפר, אומר לי תרבין, אבל בגלל שאנחנו בדואים, ייבשו אותנו 5 שנים. האנשים בכפר הזה חיים מתחת לקו העוני, לפי הגדרות שלכם. אתם ביקשתם שנעבור ליישובי קבע ונפסיק לנדוד, אז עשינו את זה. אבל בגלל שאנחנו לא נדדים יותר, עלות המחיה עולה. פעם, כשחיינו עם גמלים וחמורים, משפחה הסתפקה ב-1,000 שקל לחודש. עם המעבר לכפר, זה כבר לא מספיק לקיום. אברמוביץ' הגיש בקשה לשריין לפזורה הבדואית כמות של כ-3,000 מגוואט עד לשנת 2030, בשאיפה להקים עוד כ-5 שדות בכפרים הבדואים. לדבריו, זה יכול לפתור את בעיית האבטלה בחברה הבדואית. מהלך כזה יוכל גם לסייע למדינה לעמוד ביעד שקבעה השנה. 30% מכלל האנרגיה בישראל תהיה ירוקה עד השנת 2030, פי 4 משיעורה הנוכחי. לשם כך מתכוונת המדינה להציע סיוע ותמריצים, כמו קרן הלוואות יהודית פטורה ממס, על הקמת מתקנים שיוקמו עד שנת 2025, ועדיין היעד הישראלי מתגמד בהשוואה למצב במדינות המפותחות. בגרמניה ובריטניה למשל, יותר מ-50% מהחשמל מגיע מאנרגיות מתחדשות, ובראשן רוח ושמש. הנשיא הנבחר ג'ו ביידן כבר הכריז על התנופה שייתן לאנרגיות המתחדשות. אז למה ישראל מעמיקה דווקא את השימוש בגז? תחנה אחרונה, קיבוץ יהל. בתוך 4 שנים נצליח לספק אנרגיה לכל אילת והערבה. בקיבוץ יהל, ליד שורת צינורות חלולים ענקיים שנראים כמו צוללות, אני פוגש את אור יוגב, הבעלים והמייסד של חברת אוגווינד, שפיתחה מערכת ייחודית לאגירת חשמל באמצעות מדחסי אוויר ומים. הטכנולוגיה הזאת מחליפה את סוללות הליטיום-יון ותאפשר לאזור לנצל את אנרגיית השמש גם בשעות החושך. השנה נסקה מניית החברה בכ-602% בבורסה של תל אביב, ושוויה כבר נעמד ב-1.2 מיליארד שקל. יוגב עומד בפתח אחד הצינורות ומסביר כיצד מייצרים באמצעותו אנרגיה. את הצינור אנחנו קוברים בתוך האדמה, ותוחסים לתוכו מים ואוויר בשיטה ייחודית. כשאנחנו מעוניינים לייצר חשמל, אנחנו פשוט משחררים את המים בלחץ ומפעילים טורבינה. בתוך 3 עד 4 שנים נצליח לספק אנרגיה לאילת והערבה 24 שעות ביממה, ואולי אפילו לפני כן. לכן תמוע בעיניי שרוצים להעביר כאן צינור גז. אין בו צורך. אני פונה מאזור המפעלים וחולף על פני רפתות שמכוסות בפאנלים סולאריים. כמעט כל מבנה ציבורי כאן מנוצל למטרה זו, כולל בית התרבות של הקיבוץ, שבו אני פוגש את דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות, שפועלת לקידום האנרגיות המתחדשות באזור. אני תקועה כאן במדבר כי רצינו לבנות כאן חיים אחרים, של חקלאות תמרים, תיירות אקולוגית ואנרגיה סולארית, היא אומרת. ופתאום, באות חברות האנרגיה ותוקעות כאן צינור גז ונפט. מי רוצה את זה מאחורי הבית שלו? אנחנו רוצים להחליט מי יגיע לכאן, ולא רוצים שיחליטו בשבילנו. למה צינור הגז כל כך מבהיל אתכם? אנחנו מייצרים חשמל נקי. זה מה שמחזיק אותנו פה, והוא מהווה 30% מהכנסות האזור. ברגע שיכניסו לכאן גז, ינסו לשווק אותו בצורה ברוטלית ויציעו חבילות לבתי המלון גם במחירי הפסד, רק שיקחו. ואז יצרני האנרגיה הסולארית באזור יהיו בבעיה חמורה, כי בלי צרכנים מקומיים אין לנו למי לייצר. אנחנו לא יכולים לשנע למרכז הארץ, כי התשתית לתעבורה הרעועה. אז מה שיקרה הוא שפוטנציאל אדיר לייצור אנרגיה נקייה יידחק בגלל הגז המיותר. מנגד יהיה מי שיטען שתחרות זה טוב, והיא תמנע מהיווצרות של מונופול אנרגיה סולארית. אם יאפשרו לנו למכור אנרגיה סולארית כמו שמאפשרים למכור גז ישירות ללקוח, אז אני אספק לבתי מלון חשמל ב-30-40% יותר זול מחברת החשמל, וגם מהמחיר שבו הם יכולים היום לקנות מחברות הגז. אבל מגבילים אותי כי הרגולציה מחבקת את הגז. ואם הרגולציה הייתה מחבקת אותנו ככה, אז אולי היו גם עוברות פה יותר תעשיות שרוצות לקבל חשמל ובזול, ואז הכלכלה כאן הייתה ממש פורחת. תגובת משרד האנרגיה. המשרד מקדם ייצור של 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030 באופן שיספק מענה להפחתת זיהום האוויר ושמירה על אמינות אספקת האנרגיה והרציפות התפקודית. מ-2015 ועד היום, מדיניות המשרד הביאה לירידה של כ-85% בזיהום האוויר במשק החשמל. בכל הקשור לאילת והערבה, המשרד משקיע בפרויקטים רבים הכוללים מעבר לאנרגיות מתחדשות וקידום התייעלות אנרגיה. לצד זה, פועל המשרד כדי להבטיח את רציפות אספקת האנרגיה גם בטווחי הביניים, ומחויב לאחריות תכנונית שתאפשר את רציפות אספקת האנרגיה בישראל. מקצא נמסר, בזכות קצא השתמרה והתפתחה שונית האלמוגים במפרץ במשך יותר מ-50 שנה במקביל לעבודה התפעולית, הודות לנוהלי הבטיחות המחמירים ביותר ומחויבות החברה על הסביבה שבה היא פועלת. החברה מצוידת בציוד החדיש ביותר בתחום ועומדת בתקנים הבינלאומיים להגנת הסביבה. ההסכם ההיסטורי, שנחתם בהמשך להסכמי אברהם, יחזק את הכלכלה הישראלית ויבטיח ביטחון אנרגטי לישראל תוך שמירה קפדנית ורציפה על הסביבה. לכל הרוחות, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.